לפרחים אדויה, עם הצילים ילשות האהבה, וחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד בלעתה, וליבי ארחנה ולך אגישנה, כגן של עדנת הערה. וליבי ארחנה ולך אגישנה, כגן של עדנת הערה. עומיתנו בך לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תוהה. אידם גורו רתנה מנדלה כאן מיריית הים. את המנטרה דרך אגב זה לא רק המורה אומרת, כולם אומרים. אתם צריכים ללמוד אותה ולהגיד אותה. אידם גורו רתנה מנדלה כאן מיריית הים. זה חמש מילים. יש דבר אחד שאתם אולי לא יודעים, ואתם אולי יודעים אבל לא שמתם לב, וזה שאתם כל הזמן מקבלים הודעות מאיתנו, נכון? מי ששולח את ההודעות האלה, זה הרבה עבודה. מישהו גם יודע למי לשלוח את ההודעות, ולמי לא לשלוח את ההודעות. זה לא פחות עבודה ואולי עוד יותר עבודה. אז את העבודה הזאת, במשך הרבה שנים, עשה יובל בשקט, בצנעה, אף אחד לא אמר לו תודה. כל העבודה הזאת הוא עשה. ועכשיו גלעד לקח על עצמו את ניהול הרשימות שלנו. וזאת עבודה לא קטנה בכלל. ואני ביקשתי מגלעד להגיד על זה כמה מילים.
אז הייתי רוצה לומר מספר מילות תודה ליובל. יובלי, לפני מספר חודשים זכיתי להיכנס לנעליך הגדולות כמנהל רשימות התפוצה. אני מודה שעד לאותו רגע חשבתי שהרשימות מתנהלות מעצמן, ללא קשר אליי מצד עצמן. למדתי עד כמה רבה וגדולה ודורשת זמן העבודה הזו, ובכך למדתי להעריך עוד יותר אותך ואת פועלך רב השנים, הרבה שנים לפני שבכלל הכרתי את הלימוד הזה. במשך תהליך העברת הידע לא חסכת זמן ומאמץ להבטיח שהמעבר יהיה חלק, וגם כאשר עשיתי טעויות גסות, הוספתי והורדתי הרבה מאוד אנשים בטעות, ישבת עוד שעות רבות ועזרת לי לתקן את הטעון תיקון, והכל עם חיוך, עם חיבוק ועם הרבה אהבה. במהלך התהליך הזה הרגשתי שאתה שמח באופן אישי על כל אדם שנוסף לתפוצה, ולוקח ללב כאשר אנשים מבקשים להסיר את עצמם. אני מאחל לעצמי שאוכל למלא את התפקיד באהבה ובמסירות כפי שעשית אתה עד כה. תודה.
תודה רבה, תודה רבה. עבודה של הרבה שנים, של הרבה מסירות, בשקט מאחורי הקלעים, הרחק מאור הזרקורים, ובעמדה שתמיד מזמינה תלונות וביקורת, כרגיל. אז תודה רבה. ותודה רבה לגלעד שהסכמת לקחת על עצמך את העבודה הקדושה הזאת. אנחנו יודעים, זה מסוג העבודות, זה וניהול החשבונות למשל, מה שרעות עושה, רעות ולירן עשו במשך הרבה שנים, המון שעות, עבודה מאוד קשה, עבודה מאוד אחראית, עבודה מאוד חשובה, כי מדובר בכספים של דרמה, של שלושת היהלומים, דורש הקפדה, דורש דיוק, דורש רמת מוסר מאוד גבוהה, ואת זה רעות עשתה עם הרבה עזרה של לירן מאחורי הקלעים. ניהול חשבונות, ניהול רשימות. זה מסוג הדברים שבמנזרים של פעם היו נותנים את העבודה הזאת לאנשים הכי מתקדמים. אתם חושבים זה עבודות השירות, אבל את העבודות האלה עושים האנשים הכי מתקדמים עם רמת המוסר הכי גבוהה ועם רמת החמלה הכי גבוהה. אריה נגרג'ונה היה בזמנו זה שעשה את ניהול החשבונות במנזר שלו. אלה עבודות מאוד קדושות ומאוד חשובות ומאפשרות קיום של סנגה, בגלל זה שצריך שם חמלה גדולה, כי מבינים שהעבודה הזאת באה כדי לאפשר לאנשים לצאת ממוות. אז כשאתם פוגשים אותם בהפסקה, תנו להם חיבוק ותודה. תודה רבה. אז אנחנו עוברים לשיעור האחרון מלבד השיעור חזרה של הקורס הזה, זה שיעור 10. וכאמור, אנחנו דנים בכתב של ג'טסון קאפאט, טניה לקשנים פה, ואמרנו שזה אולי הספר החשוב ביותר שהוא כתב. במנזרים מאוד מעודדים את הנזירים ללמוד אותו בעל פה, הוא ארוך. ללמוד בעל פה את הספר הזה זה לא עניין קטן, בכל מחזור גשא יש כמה בודדים שעושים את זה. כן, רימפוצ'ה בזמנו היה נוהג לשלוח להם פרס מיוחד, למי שלמד בעל פה את הספר. רק להמחיש לכם את החשיבות של הלימוד. ובשיעור הזה אנחנו נדון בשאלה הפילוסופית האולטימטיבית של הבודיזם, שהיא כמובן הריקות. אנחנו שומעים הרבה לימודים יפים ומדהימים ממסורות שונות. אנחנו שומעים מורה מסוים, יש לימוד מאוד יפה על המוסר. אנחנו שומעים מורה אחר עם לימוד מאוד יפה על חמלה, על אהבת רעך כמוך. יש לימודים מאוד יפים במסורות שונות. לפעמים אתם יושבים ואתם נשבים בלימוד הזה ואתם אומרים, וואו, איזה לימוד מדהים. אז למה אנחנו באים ללימוד בודיסטי? מכיוון שלמרות שהרבה מסורות מלמדות לימוד מדהים ויפה בנושאים השונים, כמו על חמלה למשל, או כמו על אהבה, או כמו על גמילות חסדים וכך הלאה, הלימוד על ריקות כמעט שלא מופיע במסורות אחרות. זה לא שהוא איננו, הוא מתחבא. מאחורי הלימוד על מוסר מתחבא הבנה של ריקות. מאחורי הלימוד על חמלה יש קשר לריקות. אבל הוא לא מבואר ומפורש בצורה כל כך ברורה ומפורשת ומפורטת כמו שהוא מפורט בלימוד הבודיסטי. וזה מה שמדהים בלימוד הבודיסטי. ואם אתם זוכרים את הציטוט שהקראתי לכם מהסוטרה שנתבקשה על ידי רשטרפלה, שהבודה אמר שהיצורים נודדים בגלגל הסבל בגלל שהם לא מבינים את דרכי הריקות, אז זה ממחיש לנו עד כמה חשוב הלימוד על הריקות. הוא זה שמציל נפשות. זה הלימוד החשוב ביותר של הבודה, זה הלימוד היקר ביותר שהבודה נתן לנו. ומכל מה שכל המסורות הדתיות מלמדות, שזה חוזר גם אצל הבודה כמובן, זה הדבר הנדיר והיקר מפז שיש לנו במסורת הזאת. זאת הריקות ואיך היא קשורה למוסר, והקשר של המיידי עם המוסר. אם אדם מבין היטב את הלימוד הזה, ואם הוא מתחיל ליישם אותו, כמובן, לא מספיק להבין, צריך ליישם, כיוון שיש קשר ישיר בין הלימוד על ריקות ללימוד על מוסר, אז מיד יש לכם מה לעשות בשמירת המוסר, בשמירת היומן. אם אדם מבין את זה היטב, כמעט מיד אפשר להרגיש הקלה ברמת הסבל, ברמת הכאב. אתם יכולים כמעט מיד לחוות את הערך המדהים של הלימוד על הריקות. וככל שכמובן ממשיכים בתרגול וביישום, זה מביא להערה מלאה שלמה של הבודה, לאושר נשגב, בלתי פוסק ומדהים. ואפשר לעשות את זה תוך זמן לא רב אם עושים היטב את היישום. ואם בא מישהו ומסביר לי בצורה ברורה, בצורה שאני יכולה לקלוט ולהבין, ובצורה שאני יכולה מיד ליישם ולתרגל, כיצד אני יכולה להגשים ולממש את המטרה של כל דרך רוחנית, הגן עדן הזה שכל דרך רוחנית אמורה להוביל לשם, כל דרך רוחנית על הפלנטה הזאת, זה הלימוד האולטימטיבי של הבודיזם, זה הלימוד על הריקות, זה הדבר היקר ביותר שהבודיזם מציע לאנושות, לפלנטה הזאת, לכל הפלנטות. וכמו שהזכרנו בשיעור הקודם, הבודה לימד 6 גרסאות שונות של ריקות, שמהם 5 לא היו לגמרי נכונות. והוא עשה את זה כדי להרים אותנו בהדרגה אל הרמה האולטימטיבית הגבוהה ביותר של ריקות. וזה מה שמפריד בין האסכולות השונות בבודיזם, זה ההבנה שלהם של ריקות, ההצגה של ריקות. ואת כל האסכולות האלה יצר הבודה. ובספרו טרניה לקשנים פה, ג'טסון קאפה ניסה להביא אותנו לשם. להבנה של האסכולות האלה. כשאנחנו מדברים על ריקות, אנחנו אומרים שכדי להבין ריקות, אנחנו צריכים להבין ממה דברים ריקים. כשאנחנו מדברים על ריקות של משהו, אנחנו צריכים לדעת ממה הוא ריק. הדבר הזה שממנו הדברים הם ריקים, אנחנו קוראים גקצ'ה. אמרו גקצ'ה. גקצ'ה, פירוש מילולי, זה משהו שאנחנו שוללים, משהו שאנחנו מכחישים. זה הדבר שאנחנו מכחישים. אז גקצ'ה זה הרעיונות השגויים שיש לנו אודות המציאות. גקצ'ה זה העת שקיים מצד עצמו שאיננו. הרבה פעמים אנחנו מדברים על הפיל הוורוד עם שני ראשים שמתרוצץ ברגע זה בחדר. זה הדבר שהריקות ריקה ממנו כפי שהחדר הזה ריק מהפיל הזה ברגע זה. אנחנו יכולים להגיד שריקות באופן כללי זה היעדר של משהו שהתודעה שלנו סבורה שנמצא שם ושבעצם לא נמצא שם. ריקות היא היעדר של משהו שהתודעה סבורה שנמצא שם בעוד שהוא לא נמצא שם. אז הדבר שהריקות ריקה ממנו לא נמצא שם. הדבר שהריקות ריקה ממנו לא קיים. ואנחנו אומרים שאם נבין ריקות ונתחיל ליישם את הלימוד על ריקות, אנחנו נבין שהדברים הם לא כפי שחשבנו שהם. הדברים שגורמים לנו סבל אפילו לא קיימים. הדברים שאנחנו סבורים שגורמים לנו את הסבל אפילו לא קיימים. זה האירוניה הגדולה. זה שמה שנראה כגורם את סבלנו אפילו לא ממש קיים. הוא גקצ'ה. הוא כמו הפיל הוורוד בעל שני ראשים שמתרוצץ ברגע זה בחדר. אתם יכולים להגיד בעברית שהגקצ'ות הן אמונות תפלות. אמונות תפלות שיש לנו, ושאנחנו אפילו לא שמים לב שיש לנו, ושאנחנו אחוזים בהם, אנחנו בעצם מאמינים בהם. והם שגרמות את הסבל שלנו. והם אמונות תפלות. אני אוהבת את התיאור הזה של גקצ'ה. הדבר שגורם לנו להזדקן, לחלות, למות, זאת אמונה או אחיזה במשהו שלא קיים, בגקצ'ה, במשהו שלא קיים. אז הלימוד על ריקות זה ללמוד לזהות את הגקצ'ה הזאת, לזהות את הדבר הזה שאני מאמינה בו שהוא בעצם לא קיים. ככל שאני יכולה לרופף את האחיזה בגקצ'ה, כך תגבר מידת האושר שלי והשמחה שלי, זה יחס ישר. כך יהיו לי פחות נגועים רוחניים, כך הם יימשכו פחות זמן, כך יהיה להם עוצמה יותר נמוכה, כך הם יבואו לעתים רחוקות יותר, ובסופו של דבר הם יתנדפו. וזה פונקציה של עד כמה אני יכולה לרופף את האחיזה שלי בגקצ'ה. אז כשאנחנו עובדים עכשיו לעבור על שישה סוגים של ריקות, אנחנו בעצם נעבור על שישה סוגים של גקצ'ה. כי כל ריקות היא ריקה ממשהו שהוא קצת אחר. אז אנחנו עכשיו נלמד על שש גקצ'ה. על שישה דברים שבעצם לא קיימים, ושהאמונה שלנו בהם גורמת לנו את כל הסבל שלנו ואת כל הכאב שלנו. ושאם אנחנו נוכל להבין אותם, לא נצטרך למות. האם יש כבר מי שהבין אותם? יש הרבה. אנחנו שארית הפליטה. אנחנו נשארנו כיתה, אנחנו המפגרים. האחרים כבר סיימו את הבית ספר ועברו למקום אחר. אנחנו עדיין מנסים להגיב לתוקפנות בתוקפנות. אנחנו עדיין מנסים לארגן את הדברים שם בחוץ בעולמנו, בצורה שלא יכולה לעבוד. הלימוד הזה של שש צורות הריקות, הוא מיועד ליישום על בעיה שקורית לכם. נאמר שיש בעיה בחיים שלכם שאתם מתמודדים איתה עכשיו. שקשה לכם איתה עכשיו, מצוקה כלשהי, אתם יכולים ליישם על המצוקה הזאת את כל אחת משש הצורות שאנחנו מלמדים עכשיו, ותראו אם זה לא עוזר לכם לצאת מהמצוקה. אם אתם מיישמים את זה מספיק טוב, זה מאוד יקל, ובסופו של דבר יוציא אתכם מן המצוקה. רק מעצם ההבנה. אז זה למה אנחנו מלמדים את זה. כשקורים דברים טובים בחיים שלנו, אנחנו לא מחפשים למה הם קרו, אנחנו לא בודקים למה קיבלתי צ'ק נוסף בדואר, אבל למה קיבלתי חשבון נוסף בדואר, אנחנו כן בודקים. אז אותו דבר חל על דברים טובים, אבל שם יש לנו הרבה פחות נטייה להסתכל ולהתבונן. אז כשיש מצוקה, כשיש בעיה בחיים, זה זמן טוב להתחיל ליישם את ההבנות האלה. אנחנו עוברים על השש לפי סדר השגיאה שלהם. אנחנו הולכים מן השגיאה הגדולה יותר לראייה המושלמת. ואלה הולכות בהדרגה, מידת הנכונות שלהם הולכת ועולה. מספר שש תהיה האולטימטיבית. זו שממש משחררת תהיה מספר שש. אנחנו לא עברנו על כולם בסדר הזה בקורס 15 דרך אגב. זה לימוד שהוא בעצם מתוך הלימוד של המעמודרה. קצת עשינו אותו בסדרת היוגה מספר 2. דרך אגב, בסדרות של היוגה שאנחנו מלמדים, יש הרבה מאוד לימוד. זה לא רק תרגול פיזי. יש הרבה מאוד לימוד שמשולב בהם. הרבה פעמים לימוד שאתם לא מקבלים במסגרות של הקורסים של ACI. אז אם יוצא לכם המזל הטוב, שמילי, המרכז הישראלי ללימודי היוגה, מגיש לכם סדנת יוגה, תלכו, כי יש שם לימוד שאתם לא מקבלים אותו במקום אחר. הזדמנויות מאוד נדירות. אז האסכולה הראשונה זה הוויבשיקה, וויבשיקה או אבידמה, שני שמות לפחות או יותר אותה אסכולה. לכל אחד יש משפט שמתאר את הריקות שלו, ואני אכתוב לכם את כולו ואחר כך אני אקצר אותו. אז חזרו אחריי. טק צ'יק, רנג וואן צ'ן, גידק. אתם יכולים לקצר את כל זה במילה אחת, טקפה. אמרו טקפה? טקפה. זה בניגוד למי טקפה. אז טקפה זה משהו שהוא לא משתנה, קבוע. דק זה אני או עצמי. טק זה קבוע, בלתי משתנה. צ'יק זה שלם אחד, רנג וואן צ'ן, עומד בזכות עצמו. אז זה הגקצ'ה של האסכולה הראשונה. הדבר שלא קיים, על פי האסכולה הראשונה, הדבר שהריקות ריקה ממנו, על פי האסכולת הוויבשיקה, הגקצ'ה זה אני שהוא קבוע, שהוא שלם, שהוא עומד בזכות עצמו. אם לא בחנו ואם לא למדנו בכלל, הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שיש איזה אני שהוא קבוע, שהוא בלתי משתנה, שהוא שלם, שהוא אחד, שהוא עומד בזכות עצמו.
אז הם שוללים את התפיסה הזו.
ואנחנו קיצרנו את זה לטקפה, כי הדבר אולי הבולט כאן בהגדרה הזאת זה הקבוע, אני שהוא קבוע. ואנחנו אומרים שאם אנחנו נרופף קצת את האחיזה באמונה התפלה הזאת, אם אנחנו נצליח להבין שאין אני כזאת, אני כזאת שהיא קבועה ובלתי משתנה, נהיה הרבה יותר שמחים, נהיה הרבה יותר מאושרים. אם אני מבינה שאין לדברים את האיכות של להתמיד, של להימשך, אני אפגע הרבה פחות, יכאב לי הרבה פחות, כשדברים ילקחו ממני, כשדברים ילכו. האם התפיסה הזאת יכולה להביא לנרוונה? לא. האם יכולה להביא להערה? בוודאי שלא. האם היא תורמת לאושר שלנו? כן, בוודאי, בוודאי. זה הדבר הראשון והפשוט ביותר ש... אפשר להקנות לאדם אם אתם רוצים לעזור להם להבין ריקות. יכול להיות שהם לגמרי רחוקים מהעולם הזה ומהלימוד הזה, ומתייסרים כשמשהו נלקח מהם, או כשאיבדו בן זוג או בריאות, או משהו יקר להם, או איבדו משהו. חלק ניכר מהסבל, חלק מהכאב בא
מזה
שהייתה הנחה שזה ימשיך להיות איתי. הבן זוג הזה שכל כך אהב אותי, היה אמור תמיד לאהוב אותי. אבל הוא הפסיק לאהוב אותי. אז יש לנו הנחה שמה שישנו כרגע הוא איכשהו קבוע והוא איכשהו צריך להמשיך. אבל האמת היא שזה לא נכון, מעולם לא היה כזה. מעולם לא היה בן זוג שתמיד יאהב אותי. אין אף דבר בעולם התופעות שהוא בלתי משתנה ותמידי וקבוע. אין אף דבר כזה. לפני הרבה הרבה שנים, פעם איזה מרתון, פסיכולוג, שהוא היה מקיים סדנאות. אז מישהו בא וסיפר על איזה חוויה כואבת, והוא אמר, תדעת, גם זה יעבור. וזה היה, וואו, אני לא חייבת כל כך להתייסר שזה נלקח. גם הכאב שלי יעבור. גם זאת תופעה. גם זה לא יהיה לנצח. אני לא לנצח ארגיש בדיוק את מה שאני מרגישה עכשיו. לא לטוב ולא לרע. אפילו עצם המחשבה הזאת אותי מאוד הרגיע, כי אני מאוד הזדהיתי עם הסיפור של האישה שסיפרה את מה שעבר עליה. הוא אומר לה, את יודעת מה? גם זה יעבור. זה לא כל מה שיש. זה לא כל מה שיש. אז זאת הבנה מאוד פשוטה של הרעיות של דברים. כל הדברים הם הרעיים, כל הדברים הם משתנים. ויש שתי דרגות של השתנות. יש את הרמה הגסה, ההשתנות ברמה הגסה. אז אנחנו הולכים, מבסוטים, מנהלים את החיים שלנו, ופתאום תאונה. פתאום קורה משהו, הדברים סוטים ממסלולם הצפוי והרגיל. אז זה ברמה הגסה. פתאום חל שינוי. פתאום בן זוג הולך, פתאום איבדנו את הכסף והשקעות. אדם שאהבנו נפטר, וכך הלאה. דברים שקורים ברמה הגסה, שינויים ברמה הגסה. ויש את הרמה היותר עדינה ויותר קשה להבחנה, אבל שקיימת כל הזמן, וזה ההשתנות הרגעית מרגע לרגע. כל הדברים, כל התופעות, כל הזמן, עוברים שינוי בלתי פוסק. בין אם אנחנו מבחינים בזה, בין אם לא. אפילו דבר כזה שנראה לי שהוא כל הזמן אותו דבר, אבל יום אחד הוא ישמד, נכון? יום אחד, מתישהו העת הזה ישמד. וכל רגע שעובר הוא יותר קרוב ליום הזה. אז הוא עובר שינוי מרגע לרגע אפילו ברמה הזאת. ויש רמות עוד יותר עדינות. אז כשאנחנו מבינים את הגקצ'ה ברמה הגסה, אנחנו מתגברים על הנטייה שלנו לחשוב שדברים ימשיכו. שכמו שהם הם ימשיכו. הדברים לא ימשיכו כמו שהם. הקורסים האלה הסתיימו, זה השיעור האחרון. שמתם לב, הקורסים האלה הסתיימו. הרבה זמן הם המשכו, הרבה זמן הייתי באה בקצב של 3-4 ביקורים בשנה. זה הולך להסתיים. יותר מזה, לא רק הקורסים האלה הסתיימו, מכל המנהיגים הרוחניים שהיו בעולם, הבודה קם ואמר על הלימוד שלו, יגיע יום שבו הדרמה תעלה מן העולם. זה כתוב בסוטרה תלאו היהלום, אנחנו לומדים את זה בקורס 6, ואנחנו לומדים ברורים על זה וכך הלאה. הבודה אמר את זה. יבוא יום שלא יהיה דרמה. למעשה האירוע הנוכחי של חשיפה לדרמה, נראה לנו שיש הרבה מרכזי דרמה ומורים לדרמה. זה נקודה סינגולרית, זה אירוע יוצא דופן על קו שהוא בעצם בדעיכה. יש בליפ על הקו הזה, בליפ זמני מאוד. הדרמה היא בדעיכה בעולם והיא בדרך לסופה. בוודאי הרמה הזאת של הבנה של ריקות וקרמה, זה בכלל, זה לא יהיה תמיד. ומה זה תלוי? אני רוצה לקפוץ רגע למספר 6 שלא הגענו אליו. זה תלוי במה? בכם. זה תלוי בכם. זה תלוי איזה זרעים אתם זורים. כל פעם שאתם שמים משהו מעל הדרמה, אתם גורמים להיעלמות הדרמה מחייכם. זה מדהים. העוצמה של זה היא מדהימה. כל פעם שאתם מתלבטים לבוא לשיעור דרמה או לעשות משהו אחר, ואתם בוחרים במשהו אחר, אתם מפחיתים מהזרעים לראות דרמה בעולמכם. זה איך שקרמה עובדת. וקרמה היא ללא רחם. היא ללא רחם. כל פעם שאתם עושים שיקולים כאלה, אתם תורמים להפחתה של הדרמה בחיים שלכם, בעולם שלכם. ואז יבואו יותר מכשולים בפעם הבאה שאתם תרצו לבוא לדרמה. זה ככה. זה ככה. מאוד רציני. אז זה הרמה הגסה של הרעיות. אז זה חל אפילו על הדרמה עצמה. ברמה היותר עדינה, מרגע לרגע אנחנו יותר זקנים. אתם באתם לפה היום, שעה 7, כשאתם עוזבים פה היום בשעה 10:30 או מתי שנעזור, אתם תהיו בשלוש שעות יותר זקנים. אם אתם עושים טוב דרמה, תהיו רק בשעתיים יותר זקנים. ואמרנו את זה, הגוף הזה יהרוג את עצמו אפילו בלי שום תאונה. פשוט בגלל ההשתנות הרגעית הזאת. וככל שמבינים את זה יותר, כך פוחת את האחיזה ודברים שמופיעים אפילו ברמות עדינות יותר. אנחנו מבינים ששום דבר לא קבוע, והכל משתנה, הכל כל הזמן נמצא בזרימה מתמדת והשתנות מתמדת, וכל דבר שאני מנסה לאחז בו, אני מזמינה לעצמי סבל, כי הוא לא נשמר, הוא לא יכול לשמר, כי הקרמה שהביאה לקיומו ברגע הנוכחי משתנה בעוד רגע. היא משתנה בעוד רגע. הוא לא יישאר. אז ככל שאדם מבין את זה יותר, הוא פחות מועיד את עצמו לסבל הזה ש... אופס, מה קרה? אז האם זאת ריקות? העובדה שאין שום דבר שהוא קבוע ועומד בזכות עצמו ובלתי משתנה ושלם מצד עצמו. האם זה גקצ'ה? כן, אין שום דבר כזה, נכון? האם זה הגקצ'ה האולטימטיבית שתשחרר אותי? ההבנה של הראיות היא לא הבנה של ריקות, זאת הבנה בעצם של הראיות. זה הרמה הנמוכה ביותר של הבנת ריקות, נאמר ככה. היא עצמה מאוד מועילה, היא נכונה, היא לא הריקות במלוא תפארתה, שבסופו של דבר תשחרר אותנו מכל סבל, זה עוד לא זה. אבל זה מאוד מועיל. וזה מאוד מועיל כשקורית בעיה ואתם במצוקה, ואתם מסכים, זה לא תמיד אני אסבול. גם זה יחלוף, גם זה יעבור, אתם יכולים לקרוא לזה, גם זה יעבור.
יש שיר כזה, נכון?
הכל עובר חביבי. זה השיר של מספר אחד. הרמה השנייה, אמרו דזיו, דזיו, השם המלא זה רנקיה טופה דזיו דו ג'ופה דק. דזיו זה משהו בעל קיום מוחשי ממשי, ואמרנו שיש לזה לפחות חמישה שימושים שונים בדרמה, שונים זה מזה. השימוש שמתכוונים כאן, דזיו זה משהו שהוא מוצק מוחשי במובן של שליטה. הגקצ'ה כאן זה שקיימת אני ששולטת בעניינים, שיש לי שליטה בחיים שלי. אתם יכולים לדמיין איזה מנוף ענק שבונים גורד שחקים, אני בטח גם רואים אותם בארץ, כי כבר בונים גורדי שחקים בארץ, אבל בניו יורק רואים אותם כל הזמן. מנוף ענק שמעלה טונות של חומרים לקומות הגבוהות, ויש שם תא פיקוד ויושב שם למעלה אדם קטן שעל ידי לחיצה כלילה על כפתורים שולט במכונה הענקית הזאת שמעלה משקלות אדירים למעלה. זה הרעיון שיש לנו בעצם על הפקח הזה, על מישהו ששולט בעניינים. יש לנו רעיון שיש פה איזושהי דבורה קטנה שיושבת איפשהו והיא מנהלת את החיים שלי והיא שולטת בעניינים. אני אגיד לה תרים לי עצמו, לי תרים לי עצמו. אני אגיד לה תרים לי יד ימין, תרים לי ימין. אני אגיד לה תוריד לי שתי ידיים, תוריד לי שתי ידיים. היא שולטת בעניינים, אוקיי? זאת אשליה שיש לנו, זה גקצ'ה. יש לנו גקצ'ה, יש לנו אשליה שאנחנו שולטים בעניינים. אנחנו מאמינים ככה. כי כשאני רוצה להרים את היד, אני מרימה את היד, וזה יוצר אשליה מאוד חזקה. ולמה זאת אשליה? הנה, אני הרמתי את היד. בגלל שיום אחד אני לא אוכל להרים את היד. כי יום אחד אני אחליף להרים את היד ואני לא אוכל להרים את היד. כי תהיה פעם אחרונה שאני אוכל להרים את היד ואחר כך אני כבר לא אוכל להרים את היד. ואני לא יודעת מתי תבוא הפעם האחרונה הזאת. אני לא יודעת מתי יהיה היום שאני אחליט שאני רוצה להרים את היד ולא תהיה לי שליטה. יבוא היום הזה. אז האם אני יכולה לטעון שיש לי שליטה כשאני לא יודעת מתי הדבר הזה יסתיים? אין לי שליטה על היום, מתי אני אוכל לשלוט ומתי לא? האם יש לי שליטה על החולצה הזאת? האם אני יכולה לטעון שזאת חולצה שלי ולכן היא תמיד תהיה שלי? אני לא יודעת אפילו אם אני אחיה עד מחר. אולי מחר מישהו אחר ילבש את החולצה הזאת. אולי היום יבוא מישהו ויקח ממני את החולצה הזאת. אז נדמה לי שיש לי שליטה על החולצה הזאת, כי אני קיבלתי אותה במתנה, והיא עכשיו שלי.
אבל אין לי מושג מה יהיה עם החולצה הזאת מחר. אז אנחנו חושבים שהדברים הם שלנו, אבל יום אחד בגנב ומוכיח לנו שהם לא שלנו. שהם היו רק בהשאלה לזמן מה. דרך טובה להסתכל עליהם זה שהם רק פיקדון. הם אצלי עכשיו כפיקדון, ויום אחד אני צריכה להחזיר את הפיקדון. כי הם לא ממש שלי. כי אין לי בעלות על שום דבר. שזה אשליה גדולה. הרבה לפני הדרמה הייתי בסדנה. באה מישהי מחוץ לארץ והיא נחשבה למורה גדולה. ואני הייתי יום שלם בסדנה איתה וחזרת בערב. בינתיים אריאל, הילדים עוד היו קטנים, הוא לקח אותם לאן שאני. וחזרנו הביתה ביחד באותו זמן. הוא חזר עם הילדים ואני חזרתי הביתה ופתחנו את הדלת, נכנסנו פנימה וראינו שביקרו גנבים. אנחנו גרנו אז בקומת קרקע, הם נכנסו מהצד של המרפסת. והפתענו אותם, הם ברחו, הם לא הספיקו לקחת כלום, אבל הם אספו את הכל קרוב למרפסת של לימון. אתם נכנסים ואתם פוגשים מציאות כזאת, ומישהו נכנס לדלת אמות שלי, זה שלי פה. אתם לא אמורים להיכנס פה ולחטט פה בדברים שלי, ובטח לא לעשות בלגן ולא... ובאופן רגיל, זה איך שאנחנו מגיבים, כי אנחנו חושבים שיש לנו שליטה על דברים, ופתאום מישהו מעמיד אותנו בפני הפתעה. היה לי המזל, אני לא יודע אם בהשפעת הסדנה או מה היו לי תובנות שם, והייתי שלווה לגמרי, אוקיי. קודם זה היה פה, עכשיו זה פה. לא התרגשתי כלום, אבל בדרך כלל אנחנו לא מגיבים ככה. באחד הקורסים שלימדתי סיפרה מישהי שפוצצו לצינורות מים מתחת לרצפה, ואת כל הבית היה צריך להפוך ולפתוח, ובאו הפועלים לעזור ולתקן. והיא הייתה מאוד שלווה בתוך זה, והם אמרו לה, איך את שלווה, הכל בלגן? היא אמרה, אני למדתי דרמה. היא לא פה היום. לפעמים מתעוררים כשבאה עוד מכה. כשהיא תבוא, תזכרו שאנחנו פה. תזכרו שאנחנו פה. האם זאת ריקות? לא, זאת לא ריקות. האם ההבנה שאין שליט תשחרר אותנו? לא. ויש הרבה יותר להתעמק בזה ולעשות מדיטציה כאן. זה לא יביא לנובנה, זה לא יביא להערה, אבל זה מאוד יעזור, למשל כשיבוא גנב. אז זה לא מוביל לנרוונה, אבל זה מאוד עוזר. וזה צעד גדול לקראת זה. להבין שהשליטה שחשבנו שיש לנו מעולם לא הייתה לנו ואין לנו ולא תהיה לנו. אין מישהו שיושב שם ושולט בעניינים. ואם אתם רוצים כינוי לזה, זה שאין מי ששולט בעניינים. זה הכינוי לגקצ'ה מספר 2. לריקות מספר 2. תאונה יכולה לקרות בכל רגע. אין לי שליטה בכלל על זה. מספר 3. אמרות זשן גידרופה. זשן גידרופה. אז זו אותה מילת זה כמו שהייתה קודם, אבל פה היא במשמעות אחרת. זה כאן פירושו זרע קרמי. שן זה אחר. דרופה זה קיים. וזה אחת מהצורות של ריקות לפי אסכולת רק תודעה. אם אתם זוכרים, בקורס 15 למדנו שני תיאורים שלהם של ריקות. זה אחד מהם. הגקצ'ה פה, הדבר שלא קיים ושאנחנו סבורים שקיים ומאמינים שקיים וגורם לנו סבל, זה שהסובייקט והאובייקט בכל תופעה ותופעה באים מזרעים שונים. אז זאת הגקצ'ה. הרעיון הוא שהם באים מזרעים קרמיים שונים. אני נסעתי לי לתומי בכביש, ובאה המכונית ופגע בי. אני ברגע זה באה מזרע קרמי אחד, המכונית באה מאיזה מקום אחר ובאה ופגע בי. מספר 3 אומר שזה גקצ'ה. שזה גקצ'ה, שזה לא נכון שאנחנו באנו מזרעים קרמיים נפרדים. שהתאונה, הפוגע והנפגן, האירוע ריק מלהיות נגרם על ידי זרעים שונים. אותו זרע קרמי שהביא את המכונית הפוגעת אליי, הביא אותי להיות נפגעת על ידי המכונית. זו אותה קרמה שהפשילה בצורת התאונה הזאת, בצורה שאני חווה את עצמי נפגעת על ידי המכונית הזאת. אז אתם יכולים לקרוא למספר 3 אין תאונות, או אין מקריות. מספר 3 אומר שאין שום דבר שקורה מעצמו במקרה שלא בא מזרע שלי. ובמיוחד מאוד עוזר ליישם את ההבנה הזאת כשקורים דברים רעים, כשקורות תאונות. להבין שאין דבר כזה באמת תאונה, זה רק נראה כתאונה, זה רק נראה כמקרי. המילה תאונה בעברית, הפועל מעיד על מקריות. זה רק נראה ככה למי שלא מבין, למי שאין לו את התובנה. אותו הדבר שהביא אותי להיות במקום התאונה, הביא את המכונית הפוגעת למקום התאונה, ואת התאונה עצמה, זה קרמה שהפשילה לי לראות את עצמי נפגעת. והמכונית זה איך שזה קורה. אבל זאת הקרמה שהפשילה לי בגלל שאני בעבר פגעתי בחיים. ואז אני רואה משהו שפוגע בבריאות שלי. שלוש שייך לאסכולת רק תודעה. והכותרת שלו, אמרנו, אין מקריות. מה שנראה כמקריות, רק נראה ככה למי שנגוע בבורות. זה נכון למקרים טובים ולמקרים רעים, אבל אנחנו במיוחד רוצים ליישם את זה כשקורה משהו לא נעים. מה שקורה זה שאנחנו חווים זרע קרמי שמפשיל. אסכולת רק תודעה תגיד שהזרע הקרמי הזה נמצא בקונשי, מה שהם קוראים, שזה חלק מהמיינד שבו נשמרים כל הזרעים הקרמיים. וההשקפה הזאת, מה שונה בינה ובין ההשקפה של הפרסנגיקה המדיאמיקה שאנחנו מלמדים כל הזמן? לא הרבה שונה. לא הרבה שונה. האם אנחנו מאמינים שאין מקריות? שהכל בא כהפשלה של זרעים קרמיים? מאוד דומה, מאוד דומה. למעשה זה נכון, אנחנו מקבלים את זה. גם באסכולה הגבוהה אנחנו מקבלים את זה. ההבדל הוא רק טכני, זה איפה נמצאים הזרעים האלה. זה הבדל חשוב, אבל לצורך התיאור של אין מקריות, הוא לא כל כך משנה. יש זרע קרמי שהפשיל, ועכשיו אני חווה את עצמי בעיצומה של תאונה. אבל זה לא שמשום מקום בא הנהג והוא פגע בי. כזה נהג אין. נהג שפגע בי, שלא בא ממני, מהזרע הקרמי שהפשיל אצלי, כזה אין. אז התאונה ריקה מלקרות במקרה. ועכשיו אנחנו עוברים למספר 4. אמרו תניה, רנג צן, מאין. זאת גרסה מקוצרת של 4. זה גם כן אחד מהתיאורים של ריקות של אסכולת רק תודעה, זה התיאור השני של אסכולת רק תודעה. וזאת העובדה שאין שום דבר שזוכה לכינוי שלו באופן אוטומטי. אתם זוכרים, דיברנו על הקונטקים, שאנחנו מדביקים לשנוונגים, ואמרנו שהדברים לא חייבים להיקרא כפי שאנחנו קוראים להם. שייקספיר אמר, A rose by any other name would smell the same. ניסיתי לתרגם לעברית. גם אם יכונה בשם אחר, ניחוח הוורד יהיה זהה. לא משנה איך תקראו לוורד, הוא יתפקד כוורד והוא יריח כמו וורד. כי השמות, הקונטקים שם, אבל בשבילנו נאמר שמות, הן מוסכמות, הן יצירות של התודעה שלנו ושל הקרמה שלנו, והן לא אוטומטיים. השמות הן לא אוטומטיים. האם זאת ריקות מלאה? לא. האם זה עוזר? כן. היישום של זה בעיקר קורה כשאנחנו שופטים דברים. כשאנחנו שופטים דברים כנעימים או לא נעימים, או טובים או לא טובים. כשאנחנו אומרים, הישראלים הכי טובים, או המשפחה שלי הכי טובה. זה מאוד עוזר להבין שהאופן שבו אנחנו מכנים דברים שונה מאדם לאדם. כל אדם יחווה דברים באופן שונה, פירושו של דבר יכנה אותם באופן שונה. אפילו עכשיו שכולכם יושבים פה בחדר ושומעים את אותם המילים, חלק מכם יבינו אותם ככה וחלק יבינו אותם אחרת. לכל אחד מצטיירת תמונה קצת שונה. לאנשים יש העדפות שונות בכל מקום ובכל דבר. אנחנו אומרים על טעם וריח אין להתווכח, נכון? הדברים לא זוכים לכינוי או לשם באופן אוטומטי, כי אנשים שונים יכנו אותם אחרת מתוך הקרמה שלהם. אז הריקות כאן היא להבין שאין טבע עצמי לדברים, אין להם טבע להיות טובים או רעים, כי אנשים שונים יקראו להם אחרת. אין שני אנשים שרואים את העולם בדיוק באותה צורה. המילים, השמות, אין להם קיום עצמי. הם כולם נוצרים מתוך הקרמה שלנו, ועל ידי הנסיבות שהביאו אותנו למפגש עם התופעות השונות. זה מאוד מועיל להוריד מחלוקות. איך זה שאת לא רואה, או איך זה שאת לא רואה שזה צריך להיות ככה? היא לא רואה, כי יש לה קרמה אחרת והיא רואה דברים אחרת. זה ברור, זה מוכרח להיות שאנשים שונים יראו דברים שונים. חבל בכלל לנסות להיכנס למחלוקות ולמאבקים, זה טיפשי. זה ברור שהם יראו את זה אחרת. וכל מה שיש לי זה לפתח סובלנות ואולי לראות מה יש לשני ללמד אותי באופן שבו הוא רואה את זה. אולי זה ירחיב לי קצת את האופקים. אפילו אתם עצמכם יכולים לקרוא למצבים שונים וזמנים שונים בצורות שונות. אתם יכולים לחוות אותם בצורות שונות, להבין אותם בצורות שונות, נכון?
כשמו כן לא הוא.
זה יפה, כן, זה הגגצ'ה הזאת. על יד המקום שגרתי היה חנות של זגג, וקוראו לו הזגג שבירו. נעבור למספר 5. פה יש שם מאוד ארוך, ואי אפשר לקצר אותו. אוקיי, תראו יחד איתי. לא. נומה. לה. נאנגווה. וואנקי. שקפה. מיינפה. יול. רן. גי. תומו. מיינפה. דון. לוקי. נו, נה, דרופה. זאת ההשקפה של הסוואטנטריקה. אסכולה דרך האמצע התחתונה. והיא אומרת, 50-50. איך העת הזה קיים? היא אומרת, יש משהו שמרמז על עת, יש לי אינדיקציות של עת, ואחר כך אני באה עם התודעה שלי ועם הקרמה שלי ומשליחה על זה את המושג עת ואז יש עת. זה מה שהיא אומרת. היא אומרת שכדי שיהיה עת צריך שני דברים. צריך שיופיע משהו מצידו הוא, שזה 50%, משהו מופיע שיש לו צורה של עת, רמזים של עת, נראה כמו עת. ואז אני צריכה לבוא ולזהות את זה כעת, ואז יש עת. והמיינד שלי שמזהה את זה כעת, צריך להיות מיינד שהוא נומה, כתוב פה. לא זה מיינד, נומה פירושו שהוא בלתי משובש. שהוא לא תחת השפעת סמים או אלכוהול או חשיכה או נגעים רוחניים. תודעה שהיא בלתי משובשת, ומזהה נכון את מה שמופיע לפני. ואז יש עת, למשל, 50-50. והיא אומרת שלא קיים שום דבר בעולמנו שיש לו זהות מצד עצמו שהיא בלתי תלויה באופן שבו אני תופסת אותו. האם זה נכון? האם יש דבר שהוא קיים באופן בלתי תלוי באופן שאני תופסת אותו? לא, אז עד כאן אנחנו מסכימים, אבל מה שאנחנו לא מסכימים זה יש אומרים שצריך להופיע משהו והוא מופיע מצד עצמו, ועל זה אני משליחה. או במילים אחרות, מה שכאן כתוב, ששום דבר אין לו שום משמעות עד שאני לא חושבת עליו באופן מסוים. יש אוסם של נתונים, ודרושה אני לתת לזה משמעות, לחשוב על זה באופן מסוים. מה האפליקציה של חשיבה כזאת? האפליקציה היא מאוד חשובה, למשל בלוג'ונג. כל הלוג'ונג מבוסס על התפיסה הזו. בלוג'ונג אנחנו לומדים לראות בעיות כדרך. אנחנו לומדים להפוך בעיה להזדמנות. זה הלוג'ונג. יש פה כוס מים. היא מלאה לא עד הסוף, היא חצי. אז יש לנו חצי כוס מים. אז אנחנו יכולים לראות שהיא חצי מלאה או שהיא חצי ריקה, נכון? אנחנו יכולים לראות בשתי צורות. זו האפליקציה הגדולה של הגרסה הזאת של ריקות. ש... שהיא עדיין לא שלמה, אבל היא קרובה. היא קרובה לגרסה האולטימטיבית. כי נאמר שקורה לנו איזה אסון. קורה לנו איזשהו אסון בחיים. אנחנו מאבדים משהו יקר, או בריאות, או אדם, או אתם יודעים. אני יכולה להסתכל על זה כעל אסון שקרה לי, ואני יכולה להסתכל על זה כעל חופש שנולד לי. אולי לא היה לי האומץ להיפטר מהדברים שיש ברשותי, ועכשיו באו גנבים ופטרו אותי מהם. אולי לא היה לי הכוח לקום ולצאת ממערכת יחסים מסוימת, ואז התארגנו הדברים שהוציאו אותי בכוח מהמערכת הזאת. וזה פותח פתח לדבר הבא. מי יודע מה הדבר הבא שמחכה שלא הייתי יכולה להגיע אליו אם נשארתי באותו מקום. כי אין לדבר קיום עצמי. אין אסון שהוא אסון מצד עצמו. אין כזה דבר. היישום של זה, זה שצריך אותי לתת לזה משמעות מסוימת. כי אין לזה מצד עצמו את המשמעות הזאת. הדברים מופיעים. בלי שאני אמשיג מצב מסוים כבעיה, הוא לא בעיה. אין לו מצד עצמו קיום כבעיה. אני צריך אותי להמשיג אותו ככה. וזה יבוא מהקרמה שלי. פעם סיפרה לי מישהי שאיבדה בת שהייתה מאוד אהובה עליה. וזה היה אסון גדול גדול גדול. וזה לא היה הגיוני. היא הייתה ילדה נהדרת. גם במצב הזה, אני זו שנותנת משמעות לדברים, לאירוע. אני יכולה לתת לה משמעות כאיזה עוול משווע שקרה לי, אסון גדול שקרה לי, בא משום מקום, הילדה הייתה נהדרת, לא הגיעה לה, לא הגיעה לי. או, הנה אפשרות אחרת, לראות את הילדה הזאת לא כישות רגילה, אולי איזו ישות מאוד לא רגילה שבאה אליי, ועכשיו הגיע הזמנה ללכת כדי לתת לי שיעור מסוים, או לפתוח לי פתח מסוים, או להעלות אותי על דרך מסוימת. וזה היה הדבר האוהב ביותר שיכלה לעשות בשבילי ברגע זה. כי בלי זה אני לא הייתי עולה על הדרך הזאת. אם במצב כזה אדם יכול לדבוק בראייה הזאת, אז האסון הוא לא אסון. אז זה עדיין כואב, אבל אין את כל היסורים סביב זה. פה יש מלאך שבא אליי בצורה כזאת, וזה היה הלימוד שאני הייתי צריכה לקבל, והיא ברוב חסדה באה אליי, והייתה איתי, שהייתה איתי, כדי בשלב מסוים לפתוח את ליבי למקום חדש, שהוא לא היה נפתח אחרת. ואולי להציל אותי ממוות, ואולי להביא אותי להערה, ובלעדיה זה לא היה יכול לקרות. אז אם אני צריכה להעמיד פנים ולהמציא שזה מלאך בזמן שאני ראיתי אסון וכך הלאה, זה מתקשר לדיון שכבר עשינו אותו. האם אני יכולה להוכיח שהיא לא מלאך? האם אני יכולה להוכיח שהיא אדם רגיל? אני לא יכולה להוכיח את זה. אין לאף אחד מאיתנו הוכחות לא לכאן ולא לכאן. אם אתה דבק בראייה הזאת שהישויות המוארות שולחות אליך, בדיוק מה שאתה צריך כדי ללמוד, אז עם כל הכאב, הכאב הזה פותח את הלב, הוא מאפשר לי להמשיך הלאה, שקודם הייתי סגורה בתוך הקירות שלי, ולא היה צ'אנס להכניס לשם כלום. לפעמים זה בא ככה, הרבה פעמים זה בא ככה. הרבה פעמים זה בא ככה. הרבה פעמים צריך משהו דרסטי, כי יש לנו חומות מאוד עבות סביב הלב, וזה מה ששומר אותנו בסמסרה, זה מה שגורם לנו למות. וצריכים לבוא אירועים כאלה לפעמים, כדי לפתוח אותנו. והם ימשיכו לבוא כל עוד נצטרך אותם. כל עוד אנחנו לא נעשה עבודה לפתוח את הלב, האירועים האלה ימשיכו לבוא, כי הבודות ברוב חסדם מחויבים לנו. הם מחויבים להביא אותנו להערה. אז זה מה שהם יעשו. הם יופיעו כפי שאנחנו צריכים. ואף אחד לא מבטיח שזה לא יהיה כואב. אף אחד לא מבטיח. אבל זה יכול להיות כואב וזה יכול להיות מדהים ונפלא. כמו שזה בדרך כלל. אני מכירה אנשים שחיים ככה. אני מכירה אנשים שמתייחסים ככה לדברים בחיים שלהם, והם מדהימים. האנשים האלה יוצאים מדהימים. זה תלוי ביכולת שלהם לשמור על הקו הזה. לסרב לראות בתופעות, תופעות רגילות. הן לא רגילות. הן שמימיות. וככל שאני יכולה להצמד להשקפה הזאת, ככה אני יותר מהר אזנק מתוך הסמסרה. ואז המורים האלה עשו את מלאכתם, ועשו אותה פרפקט. אותם האנשים שבאו לחיינו, ועזבו אותנו פתאום, למשל. וזה לא חייב להיות אנשים, זה יכול להיות כל דבר כזה שפותח אותנו. ותסתכלו על הדברים הגרועים ביותר שקרו לכם בחיים שלכם. הגרועים ביותר שקרו לכם בחיים שלכם, כולם, אתם יכולים להכניס אותם לקטגוריה הזאת. אתם אלה שנותנים משמעות לדברים האלה. החופש הזה הוא אצלכם. הדברים הם לא אוטומטית אסון, ולא אוטומטית הזדמנות, ולא אוטומטית לימוד. זה אתם שיכולים לתת להם את המשמעות הזאת. וכמו שהכוס הזאת, אני יכולה לקרוא לה חצי ריקה וחצי מלאה בכל רגע. כל אירוע שאני מסתכלת בחיים שלי, כל תופעה בחיים שלי היא כזאת. טובה ורעה. למעשה אין טובה ורעה. זה איך שאני מסתכלת, איזה משמעות שאני נותנת לדברים. ואז כל דבר יכול להפוך לדבר מדהים, לדבר קסום. זה איך שאתם עוברים לעולם הקסום. אז איך נקרא לחמש? להפוך בעיות להזדמנויות. זה היישום בלוג'ון. מאוד 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 עוזר להסתכל על דברים שאתם מגדירים כלא נעימים, או דברים קשים, או דברים שהם בעיה, מה הלימוד שבאו לתת לי כאן. במיוחד אם זה גם בא מהלמה, אז בכלל, זה בכלל התפקיד שלהם. שש, אנחנו נקצר אותו. אמרו תוקפה? הקצם. אז זאת ההשקפה האולטימטיבית של המדיאמיקה פרסנגיקה, האסכולה הגבוהה ביותר של הבודיזם. זאת ההשקפה של לורד בודה לימד. ושהיא הנכונה. זאת ההשקפה שאריאנה גרג'נה מקבל כנכונה, זאת ההשקפה שג'טסון קאפה מצהיר, זאת שהוא מאמין שהיא האולטימטיבי. כל הדלאי למות, כל המורים שלי, כל האסכולות הטנטריות. למעשה, מספר 6 חיונית כדי להצליח בטנטרה. ומה היא אומרת? תוקפה פירושו השלכה. תק צעם, אך ורק השלכה. הדברים הם אך ורק השלכה. תוקפי תק צעם, פירושו שהכל קיים אך ורק כשם ותווית. הדברים הם אך ורק השלכות שאנחנו משליחים, ואלה נכפות עלינו על ידי הקרמה. זו השקפה שאנחנו מלמדים כל הזמן שאתם כבר מכירים אותה. כל דבר ודבר בחיינו הוא אך ורק השלכה הנכפת עלינו על ידי הקרמה שלנו. על ידי מעשי העבר שלנו, על ידי המידה שבה היינו טובים או לא טובים עם אחרים. עכשיו, כשאומרים השלכה, צריך להיזהר, כי יש השלכות ברמה הפסיכולוגית. הפסיכולוגים ביניכם בטח ידעו להסביר את זה יותר ממני. נאמר, כשאדם שכל היום מוכר נעליים, כשהוא עולה על אוטובוס, על מה הוא מסתכל? נעליים. אז זה השלכה פסיכולוגית, אם תרצו. אבל אנחנו לא מדברים על כזה. אנחנו מדברים על העובדה שאנחנו תופסים את הדברים על פי קרמת העבר שלנו, על פי מה שהקרמה הזאת מאלצת אותנו לתפוס. זה הסיפור של הכלב שרואה כאן עצם ללעיסה, והבן אדם שרואה כאן עת, וזה נכפה עלינו. ואנחנו יכולים להגיד יותר מזה. אם בא לפה יצור, ורואה את הדבר הזה ואני מנפנפת, והוא מתחיל להזיל ריר ומנסה לקפוץ ולשחק עם זה, אז הוא כלב. לא להפך. זה לא שבא לפה כלב וכשהוא רואה את זה הוא מנסה ללעוס את זה. היצור שיבוא לפה וינסה ללעוס את זה, זה מה שמגדיר אותו ככלב. התפיסות שלנו מגדירות לאיזה עולם אנחנו שייכים. וכשהקרמה משתנה והתפיסות משתנות, אנחנו מוצאים את עצמנו בעולם אחר. שזה נקרא להתגלגל לעולם אחר. האופן שבו אנחנו תופסים דברים, מגדיר מי אנחנו, ולא להפך. זאת אומרת שמעשי העבר שלנו, איך היינו בעולם, מכתיבים לנו תפיסות מסוימות של המציאות שלנו. ומצד עצמו הדבר הזה הוא גליל, הוא גליל לבן עם חתיכה כחולה ותולו. וגם זה לא לגמרי מדויק כמו שאתם יודעים. וזה רק קרמת העבר שלי שמאפשרת לי לראות כאן עת. וזה יהיה תקף. וזה יהיה תקף. מה שהכלב יראה זה יהיה תקף לגמרי בשבילו. ושנינו יש לנו תפיסות תקפות לגמרי. פשוט קרמת שונות. אז זה תיאור שאתם כבר מכירים מזמן, כי אנחנו מדברים עליו הרבה. וזה התיאור של ריקות. זאת אומרת שהדברים ריקים מלהיות בעלי קיום שהוא אחר ממה שתיארתי עכשיו. זה הריקות. הדברים לא קיימים בשום צורה אחרת מלבד זו שאני משליחה בהשפעת קרמת העבר שלי. ואני נאלצת לחוות אותם ככה. תווית למספר 6. הכל קיים אך ורק כתווית. אך ורק כתווית שאני משליחה מתוך הקרמה שלי. זה אתם צריכים להוסיף, מתוך הקרמה שלי. ואין שום קיום אחר לדברים. זה התיאור שמאפשר לנו ללמוד איך לא למות. זה התיאור שמאפשר לנו להפסיק את תהליך ההזדקנות. היישום של התיאורים האלה מיד אומר שאני חייבת לשמור מוסר. אני חייבת לשמור על הנדרים בצורה אדוקה וקפדנית ומוקצנת. מוקצנת לא במובן של לעשות דברים קיצוניים, אלא במובן שיהרג ואל יעבור, כי אני מבינה שכל דבר אחר יהרוג אותי. אם אתם שומעים את התיאורים האלה, בקורסים האלה, ואתם מתעצלים ליישם אותם, אם אתם לא עושים את המעבר הזה ולא מתחילים ליישם את הדברים האלה בצורה כזאת, דבר שמביא אתכם להיות מלאך ואולי עוד בחיים האלה, אין לי מה להגיד. כשיקרה האסון הבא, תזכרו שאנחנו פה. זה המפתח, זה המפתח. ההבנה הזאת היא המפתח. ובכל רגע ורגע אתם יכולים לבחור איך אתם רואים את העולם שלכם. על ידי האופן שבו אתם חיים, על ידי האופן שבו אתם שומרים נדרים, על ידי האופן שבו אתם מתייחסים לאנשים סביבכם, כמה אתם נותרים טינה או מבטרים על טינה, כמה אתם באים לעזור כשמישהו צריך. זה רגע רגע קובע מי אתם. נמאס לכם מקיום רגיל, סמסרי, סובל, אתם רוצים להפוך, לעבור, להיות ישות מוארת? זה המפתח. הכפיסה הזאת זה המפתח. היא אומרת לשמור על היומן, לשמור על הנדרים, תוך הבנה של הריקות. אם אתם עושים את זה במשך זמן מה, אתם מתחילים לראות את העולם באופן אחר. ואותו בליל של נתונים גולמיים יופיע לכם אחרת, ירגיש לכם אחרת. המחשבות יהיו אחרות, מידת השמחה שלכם תהיה אחרת. אתם יכולים להגיע עם התהליך הזה לגן עדן כבר בחיים האלה. והשאלה, מתי תתעוררו? מתי תתעוררו לאמת הזאת? אם אתם עושים את העבודה עם ההבנה הזאת, אתם יכולים להפוך לישות מוארת, למלאך כבר בחיים האלה. הזרוע הזאת ריקה, זה יכולה להיות זרוע זוהרת של מנג'ושרי, אם אתם עושים את העבודה. אז למעשה קיבלתם את כל האינפורמציה, בעצם. זאת המשמעות האולטימטיבית של ריקות. בגלל זה אנחנו עובדים בכל הקורסים האלה כדי להביא את ההבנה הזאת ולהעמיק אותה. עם ההבנה הזאת אתם יכולים לשמור על היומן, לעשות את המדיטציות, לעשות את הריטריטים, לעזור לברואים, לעזור לדרמה, לעזור להביא את הידע הזה. זה המטרה של כל הלימוד. ובמובן הקרמי, ההבשלה יכולה לבוא מהר, מאוד מהר. זה אומר שאין מה לנסות לשנות את העולם באמצעים רגילים, לנסות להסביר למישהו מה לא בסדר, לנסות לא בהסכמים. כל האמצעים הרגילים שבהם אנחנו מנסים לעצב את עולמנו, הם נידונים לכישלון, כי הם לא עובדים ברמה של הסיבות העמוקות, שזה תמיד קרמה. אז אדם שמבין את זה הופך להיות לשומר נדרים אדוק. והעולם יתחיל להשתנות מיד, הבריאות תתחיל להשתנות מיד, הגוף יתחיל להשתנות מיד. השמחה תתחיל להשתנות מיד, ובמשך הזמן יבואו שינויים מדהימים, גדולים, שקשה לדמיין אותם, בגוף ובתודעה ובסביבה. ותהיו בדרככם להיות ישות מוארת, ישות של אור, ישות של קריסטל טהור. ואם אתם תוהים, זה מאוד 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 אפשרי. ביליוני ישויות כבר עשו את זה, הם יצאו מכאן כבר. ואתם בקורסים האלה בעצם קיבלתם את כל ההשכלה שדרושה. את האמצעים לעשות את זה מהר, זה יהיה בקורסים המתקדמים. אבל ההשכלה, הבסיס התיאורטי זה בקורסים האלה, כי הריקות היא אותה ריקות. אז יש לכם את כל הקורסים, יש לכם את הלימוד של הלמוד המדהימים ביותר. זה הכל. זה הכל, זה כל מה שיש לנו לתת. כל מה שיש לי לתת. אז תודה רבה לכם על הסבלנות, השעה מאוחרת אני יודעת.
בשיעור הבא
אנחנו נשלוף מהלימוד הזה את הדברים שאותם אתם לא אמורים לשכוח אף פעם. נשלוף את הדברים החשובים ביותר שאיתם אנחנו רוצים שתצאו מתוך הקורסים האלה. כמובן, אני אישית מאוד אשמח אם אתם תעשו את הקורסים, אם תלמדו את הקורסים, אם תעזרו בלימוד הזה. גם ללמד אותו, גם להנחיל אותו לאחרים דרך האתר, שזה מגיע לקבוצות עוד יותר גדולות, חסד מאוד גדול. ואני אישית רוצה להודות לכם, הייתם לי תלמידים נפלאים בהזדמנות שנתתם לי לשמוע את עצמי, מעבירה את החומר הזה. תודה רבה, זה רק בזכותכם, שאני יכולה לצבור את הקרמה הזאת. אז תודה רבה לכם. זה בשבילכם וזה בזכותכם. תודה רבה. תודה רבה. וכמובן, כמובן, 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 כל זה לא היה קורה בכלל בלי המורים שלנו, בלי שגשם אלקין ישב והקדיש שנים לתרגום הדברים האלה והעיבוד שלהם והעריכה שלהם וכך הלאה, בלי שכן רימפוצ'ה היה בא לארצות הברית ולימד במשך שנים עם גשם אלקין, ובלי המורים שלימדו כן רימפוצ'ה, טריג'אנג רימפוצ'ה, שהיה גם המורה של הדלאי לאמה, בלי פבונקה רימפוצ'ה שלימד את טריג'אנג רימפוצ'ה, והמורים שלהם והמורים שלהם. בלי השושלת זה לא היה קורה. כלום לא היה קורה בלי השושלת, והשושלת לא הייתה קורה תלמלא הבודה. אז את כל תודותיכם תשלחו לכל אלה. אז בואו נגיש להם מנחה.
לחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד ומלאתה ולילי ירחנה לך אגישנה כגן של עדנת הערה ולילי ירחנה לך אגישנה כגן של עדנת הערה בוא ניתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה זכות עצייתי זו הברוכה ישלים עונה כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נולדים ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נורים. כשמש לילה מפיקה את כדרות הסמסרה, כרוח עזה מדרש עלים של כאב, כרחש אדיר של אהבה וחוכמה, כהר איתן של תמיכה והשראה.
Amen.